שלום וברכה, אנחנו בספר דרך חיים למהר"ל מפראג, פרק 60 משנה א', עמוד רש עין ט'. הלימוד הזה נוגע בשאלה בסיסית: מה מספר הפרקים של מסכת אבות? כמה פרקים יש באבות? חמש, נכון? אז מה זה פרק שישי? פרק שישי זה לא משנה, זו ברייתא. למשל, לא תמצאו פירוש של הרמב״ם על פרק שישי של מסכת אבות, משום שזה לא חלק של המשנה. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. אם כן, מה שאנחנו עומדים ללמוד איננו המשנה, כי אם ברייתא. מה פירוש המילה ברייתא? חיצונית, נכון? חיצונית. הפרק הזה, אומר המהר"ל, אינו מן המשניות, כי המשניות אינם אלא חמישה פרקים בלבד: פרק משה קיבל, ופרק רבי אומר, ופרק אבי מלל, ופרק בן זומה, ופרק בעשרה. ויש לך לדעת כי אלו חמישה פרקים שם התנא כנגד חמישה חומשי תורה, שכמו שהתורה יש לה חמישה חומשים, כך יש חמישה פרקים בדרך ארץ שהם דברי מוסר, כי אם אין תורה אין דרך ארץ, ואם אין דרך ארץ אין תורה. ולפיכך תלויים זה בזה. ושני הדברים שהם תלויים זה בזה, ראוי שיהיה נחשב זה כזה. ולכך שם חמישה פרקים בדרך ארץ, גם כן, כמו שיש בתורה, חמישה חומשים. עד כאן מובן? ייתכן גם שזה קצת יותר עמוק מזה. כלומר, יכול להיות שיש הקבלה לפי זה בין פרק א' של מסכת אבות לספר בראשית, ובין פרק שני לספר שמות, ובין פרק שלישי לספר ויקרא, ובין פרק רביעי לספר במדבר, ובין פרק חמישי לספר דברים.
עכשיו, לפני כמה שנים, סדרה של שיעורים שולחן הרב מוטי אילון ברדיו,
כן,
לפי פרשת
השבוע, שבפרק הראשון,
כל פרשת שבוע
הוא
יתאים למשנה,
זה רגע שפי
סדר. אה, כן? כן,
הוא לא
עבר. יפה, אבל לא הבנתי רגע. לאחר בפרק ראשון זה מקים לספר בראשית,
אז באופן טבעי
הוא
לקח את
הפרשיות
לספר
בראשית, וכל שבוע
הוא
נתן למשנה והתאים אותה לפרשת שבוע
שתואמת לפרשה. אבל אתה רוצה
להגיד
שפרק א' של מסכת ברכות זה כנגד ספר בראשית?
ספר בראשית.
ואז פרק ב' של ברכות כנגד?
של אבות.
שמות.
של אבות.
דווקא מסכת אבות, יפה, יפה.
לפי הרעיון הזה.
ממש מתאים, יפה מאוד. יש גם חמישה חומשי תורה כנגד חמישה ספרי תהילים. כן, הרי אומרים את זה ביהי רצון שבסוף תהילים, אומרים ספר שלישי שהוא מכוון כנגד ספר ויקרא וכו'. שמה זה מסיבה אחרת. התורה זה ממעלה למטה, ואז יש ממטה למעלה חמש תגובות. התפילה. ספר היסוד של התפילה הוא ספר תהילים, לכן יש חמישה חומשי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה. פה זה מבחינת מה שקודם לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. אם כן, יש חמש הקדמות לחמש ספרי התורה. כמו כן גם ספר הכוזרי. ספר הכוזרי יש לו חמישה מאמרים, ואם מסתכלים היטב, באמת רואים שזה מתאים לחלוקה של חמישה חומשי תורה. וכשם שהתורה התחילה, הנה כן הוא מסביר את זה באמת, סדר הייחוס מבראשית ומסדר סיפור הדורות זה אחר זה, וכנגד זה מתחיל משה קיבל תורה ומספר כל הפרק המשך הקבלה דברי מוסר זה מזה עד סוף הפרק. מה? כן, מן התולדות. אז התולדות של רבי יהודה הנשיא. ולפיכך הפרקים הם חמישה. כל החמישה פרקים דבריהם בענייני המוסר בלבד, ואף כי בקצת המקומות דיברו בעניין התורה, הלו אין דבר זה עיקר כלל, רק אגב גרר, כלומר בדרך אגב, ולכך, בזאת הברייתא בא לבאר מעלת התורה. כלומר, עד עכשיו עסקנו בענייני דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. אז איפה נלמד על התורה? בפרק השישי. השם הקלאסי של פרק שישי הוא, איך קוראים לפרק הזה? קניין תורה, נכון? פרק שישי של מסכת אבות נקרא בשם קניין תורה, שבו מבוארת מעלת התורה ואיך לומדים תורה וכו'. כדי לקשר התורה עם דרך ארץ לגמרי. וכל הברייתא הזאת, הכל נאמר על התורה, ולהודיע כי מעלת התורה על דרך ארץ. רק בשביל שעיקר משנתו על המוסר שהוא דרך ארץ, ולכך לא שנה רק חמישה פרקים דברי מוסר, ובברייתא שהיא תוספת שנה מעלת התורה והוסיפה על המשנה תוספת בלבד. כי הרי מסכת אבות עניינה המוסר, אין עניינה התורה. וזה שאמר שנו חכמים בלשון המשנה, כי הברייתא הזאת שנויה לגמרי בלשון המשנה. כי דרך הברייתא להאריך ולא לשנות בקצרה כמו המשנה. ועוד, כי דרך הברייתא להביא דרשות מן המקראות, וזה עניין הברייתא לדרוש הכתובים, ולא לשנות הדברים כמו המשנה. ומפני כי הברייתא הזאת נשנית להוסיף על המשנה, אמר שנו חכמים בלשון המשנה, שיהיה זה תוספת על המשנה. כן, כלומר, הברייתא הזאת, אנחנו משנים מעריכה מאוד, נכון? היא לא כמו מסכת אבות שאומרת דברים קצרים. אבל זה בגלל שזה תוספת על המשנה, לכן שנו חכמים בלשון המשנה. ומפני שאמר ששנו חכמים וכל הפרקים הם בדברי חסידות, כי מן דבעי למהווה חסידה יעסוק במילי דאבות, ומידת חסידות היא לאהוב את החכמים ולהזכירם לשבח, ולכך אמר ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כן, הרי בשביל מה אתה מוסיף פה משפט שהוא לא מגוף העניין? כן? יגיד, שנו חכמים בלשון המשנה, נקודה. התוספת ברוך שבחר בהם ובמשנתם, כי זאת מידה טובה, כלומר מידת חסידות, לא שזה לא חובה, אלא שזה מן המידות הטובות של האדם שהוא משבח ומעריץ את החכמים. לכן הוסיפו ברוך שבחר בהם ובמשנתם. ופירוש הוא ברוך השם יתברך שבחר בחכמים. איפה ראינו שהשם בחר בחכמים? שערי אמר לא תסור ימין ושמאל. כלומר, כיוון שהתורה נתנה סמכות לחכמים לפסוק את הדין, אז מכאן שהוא בחר בהם. בסדר? הוא בחר במשנתם, שהרי אמרו מסכת עירובין חביבין דברי סופרים מדברי תורה, והנה בחר במשנתם. כן, יש חיבה יתרה לדברי סופרים על פני דברי תורה. ואין לפרש ברוך האדם שבחר בהם ובמשנתם. ואם כן היה לו לומר ברוך מי שבחר, ועוד תנח שבחר במשנתם אבל בחר בהם, מה שהבחירה בזה? ועוד שילמד משנתם מבעלה. אם כבר תגיד אשרי או ברוך מי שלומד בדבריהם, אבל לא זה מה שכתוב, אלא בחור, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, הכוונה לקדוש ברוך הוא. יפה, או ברוך השם יתברך, כמו שאומר, שבחר בהם. רבי מאיר אומר, אנחנו קוראים עכשיו את המשנה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. מה יש? מה קרה את זה?
מה זה דברים הרבה?
אם אתה שואל את השאלה הזאת, מה זה זוכה לדברים הרבה? סימן שלומד תורה לשמה, אתה כבר יודע מה זה. נכון? אתה שואל על הביטוי השני ולא על הביטוי הראשון. ואני עוד לא יודע מה זה לעשות בתורה לשמה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. כדאי לברוא את העולם בשביל אדם כזה. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, וחסיד, ישר ונאמן. ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות. ונהנים ממנו עיצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עיצה ותושייה, אני בינה לגבורה. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והווה צנוע וערך רוח ומוכל על אלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי מומטרח. נכון? זה למה תורה לשמה? כל העוסק בתורה לשמה זוכה לכל הדברים האלה. זה ענק. שאלה אם הכתוב. טוב, נתחיל. כן.
זה קצת מהנושא, אבל בכל זאת, איך זה יכול להיות שרע ורע זה אותו שורש?
איך זה יכול להיות שרע ורע זה אותו שורש? מה זה רע?
חבר, ידיד.
מי שמקורב אליי. מה זה הרע? מלשון רעוע, נכון? מלשון רעוע, נכון? כן או לא? רע, מלשון רעוע. רע, מלשון רעוע, נכון? רע, מלשון רעוע. מה זה מה שרעוע? זה מה שמקרב, זה לזה. כי אם אין משהו רעוע בינינו, אז כל אחד נשאר בתחום שלו. אבל אני זקוק לך, כי אני לא שלם בלעדיך. אתה לא שלם בלעדיו. לכן אנחנו מזדקקים זה לזה. אז מה שרעוע שובר את היציאות. זה הרע.
בניין יכול להיות רעוע, עץ יכול להיות רעוע.
עץ, בניין, אם ברגע שהוא רעוע אז הוא נופל. זאת אומרת. נכון? נגיד בניין רעוע.
עלול.
עלול ליפול. אם הוא ירעוע הרבה, הוא ייפול ממש. כשדבר נופל, מה קורה? חלקיו מתחברים זה לזה. נכון? לכן להתרועע.
זה
אומרים
שאין רע מיתו.
נכון, לפי זה. אגב, לא, ישר על ישר. זאת אומרת, למשל יש בקולות של השופר יש קול ארוך נקרא תקיעה, נכון? יש קול הנקרא תרועה רועה, נכון? רועה. ואומרים אשרי העם יודעי רועה. אומר הזוהר לא, בעצם הגמרא אשרי העם שיודע להיות רע של הקדוש ברוך הוא ולתרוע איתו. טוב, רבי מאיר אומר, אני קורא עכשיו בתוך המערב, העוסק בתורה לשמה. מה שאמרו לשמה דווקא. כן, הביטוי תורה לשמה הוא ביטוי מאוד מאוד לא ברור. יש אגב ספר שלם של הרב פרופסור נחום למ. מכיר את הרב? כן. פרופסור נורמן, נורמן לאם, כן? לאם, נורמן לאם, כן? אז זה נחום לאם, הוא היום ראש ישיבה אוניברסיטה.
היה.
הוא היה?
הוא
היה? החליפו. אז הוא היה ראש ישיבה אוניברסיטה. כתב ספר נקרא תורה לשמה. מכיר? כן, תורה לשמה. אז זה על המושג של תורה לשמה. בהוצאת מוסד הרב קוק, ספריית מיכאל. כן. אז זה לא פשוט למושג של תורה לשמה. בואו נראה איך המהר"ל לומד אותו. מה שאמרו לשמה דווקא, כי כאשר למד תורה לשמה, יש לו מעלת התורה, שהרי הוא לומד לשמה. הוא לומד לשם התורה, סימן שהוא מכיר את הערך של התורה בתור שכזו. למה אתה לומד תורה? כי תורה זה חשוב. לא בגלל רווח כלשהו שיש לי מזה. אז זה תורה לשמה. אז סימן שהוא במעלה של התורה עצמה. אבל עם לימודו שלא לשמה, אין לו מעלת התורה כלל. שהרי אין לימודו לשמה, אבל כדי לקלוט כבוד וכיוצא בזה, אין לו מעלת התורה כפי מה שראוי. למשל, אדם יאמר, אדם אומר, הספר הזה הוא ספר מאוד חשוב. למה הוא חשוב? כי הוא תופס בדיוק את המקום הריק בספרייה שלי. כן? אז, כן, הצבע מתאים. זאת אומרת, הוא מכיר את הערך האסתטי של הספר. אז סימן שהוא לא מבין בכלל מה מדובר. לעומת זה אדם שפתח את הספר וקרא בפנים, הוא יודע מה המעלה של הספר. למרות שהוא לא יודע איפה לשים אותו בספר. אז אותו דבר לגבי לימוד התורה. אם אדם לומד תורה לשמה, זה סימן שהוא שייך לעניינה של התורה. אם הוא לומד תורה בשביל מטרה אחרת מאשר התורה עצמה, אז זה סימן שהוא בכלל לא מבין מהי התורה. אז אין לו אותן המעלות שהתורה מקנה. לכן דווקא כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, שהם כולם ממעלתה של התורה.
עד עכשיו הדברת מצוין, מה לא? מה כן? מה זה לימוד לשמה?
מה זה תורה לשמה? לשם התורה.
מה זה שם התורה?
מצד המעלה שלה.
מה זה המעלה שלה?
המעלה של התורה, אתה שואל מהי מעלת התורה?
כן, אני שואל מה זה לשמה, הבנתי.
רגע, רגע. לא, אני עניתי לך. אני שעניתי לך שלשמה זה בגלל מעלת התורה. עכשיו שאלת שאלה נוספת. מהי מעלת התורה? בסדר? עכשיו, אם אני מוכן לענות לך, אבל אז אתה חוזר ושואל מה זה תורה לשמה. זה בעיה, סימן שהתשובה הראשונה לא סיפקה אותה.
אני לא מבין איך אתה מגיע מלשמה לבגלל מעלת התורה.
לשם, מי זה ה? לשמה. מי זה בהה?
לשמה של התורה.
לשמה של התורה, נכון?
לא בגלל מעלת התורה, אלא אני הייתי מבין,
כן?
בחוסר הבנתי, הייתי מבין שלשמה זה בגלל מה שהיא, לא בגלל מה שמעלתה.
זה.
בשבילה.
בשביל מה שהיא, זה הכוונה.
בשביל מה שהיא.
זה המשמעות של מעלתה.
אז
הבנת דווקא לא בחוסר הבנה, okay. אלא בהבנה מעמיקה, okay. הבנת שלשמה, בגלל מה שהתורה היא. רק כששאלת אותי, מהי התורה? מהי התורה באמת?
זה דבר אלוהים לאדם.
מה זה התורה, בבקשה?
מה שאני מבין שזה ספר חיים. צורת חיים. דבר אלוהים לאדם.
כל מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. אני זוכר גם למה. אם אתה אומר ספר חיים, אתה מדבר על התורה שבכתב, לא על התורה בכתב. אם אתה אומר לי דרך חיים ומעלה חיים, אתה מדבר על המצוות. זה לא התורה.
אז אולי אני צריך לדעת מה זה
התורה. יפה. הרי לא עסקנו בזה, אנחנו בחמישה פרקים עסקנו בדרך ארץ. לא עסקנו בתורה. כן, אני בערך כלל, פעם בשנה אני בכלל שואל את הכיתה במכון מאיר, תגידו לי מה זה תורה. ואז אני רושם על הלוח 15 תשובות שונות שהם נותנים. וכל אחד אומר משהו אחר, ובדרך כלל התשובה הנכונה לא נאמרת. לפעמים כן. התורה זה דבר השם. אמרת? דבר אלוהים אל האדם.
דומה. אדם.
כן, דבר השם זה התורה.
עכשיו אני רוצה לשאול מה זה דבר השם.
דבר השם זה ביטוי מקראי שמשמעותו גילוי רצון הבורא.
הוא רוצה שיהיה בעולם.
לא. גילוי רצון הבורא.
רצון הבורא שהוא רוצה שיהיה כך.
לא. גילוי רצון הבורא זה לא גילוי רצון הבורא שיהיה כך. מה שמה שיהיה כך זה ההלכה. אני לא מדבר על זה. עצם זה שיש גילוי רצון. למשל, אם אני פוגש אדם שאני אוהב, אז אני מגלה שיש פה אהבה, ואני לא מגלה שיש פה פרחים. הפרחים זה רק ביטוי לאהבה. אז אי אפשר לצמצם את רצון השם לתוצאה, אלא עצם העובדה שהוא מגלה את האישיות שלו כביכול, זה התורה. לכן אמרו חז"ל, אנוכי, ראשי תיבות, ענה נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי.
כשאדם לומד תורה, יכול להיות, נניח שהוא מבין חשיבות של תורה, אבל יכולים להיות שני מצבים. אחד, שהוא לומד משום שזה חשוב ותולו, כמו שאדם שרוצה ללמוד נהיגה, הוא לומד כללים שהוא צריך לשמור כשהוא נוהג. ושני, הוא אוהב את זה, פשוט זה מאוד משמח אותו ללמוד, הוא נהנה מזה. אז בשני מקרים זה נקרא נשמע או לא. לא משום שהוא הראשון, הוא גם כן לא בשביל לקבל איזשהו רווח מזה, תואר, אני לא יודע, כבוד מאנשים אחרים, הוא יודע שזה פשוט נורא חשוב. יש בורא עולם ויש רצון שלו, הוא צריך לדעת מה הרצון שלו.
נכון, זה נקרא לשמה.
והשני גם נהנה מזה.
אפשר גם ליהנות. אין איסור ליהנות. גם נהנה זה מותר. רק נהנה זה בעיה. כלומר, אם התורה היא שעשוע לאדם...
לא שעשוע, אבל אין שום הבדל בין זה ובין זה?
זה מצווה ליהנות מלימוד תורה. מצווה ליהנות מלימוד תורה. מצווה ליהנות
מלימוד תורה. ואם הוא לא נהנות, זה הרגשה פנימית.
זה חבל.
זה פחות תלוי באדם, נכון?
אתה יודע שזה תלוי באדם. כי זה רגשות, ורגשות זה דבר שתלוי באדם.
אתה יודע מה, יש אנשים שמתים לגבינת רוקפור למשל, כן?
כן.
ואנשים שאדישים לזה לחלוטין. זאת אומרת, איך אתה יכול, נניח אם אתה לא אוהב את זה, אז איך אתה יכול ליהנות מדבר שאתה... אתה לא מרגיש שזה מסוים. כולם, אתה לא אוהב את זה? לא, אני לא. איך זה יכול להיות? כולם אוהבים ואתה לא אוהב. אבל זה רגש פנימי.
בינת רוקפור זה לא דבר שאוהבים. זה דבר שמתחשק. זה שני דברים שונים. חשק ואהבה הם בדיוק הפוכים זה לזה. מובן? אני אסביר לך. תאר לעצמך אדם שהוא חולה ועליך. אומרים לו, אתה יודע, יש לך סיכוי טוב למות, אבל מצאו תרופה, ניסיונית. אולי זה יציל אותך, אולי לא. תיקח את זה. אם בעוד שעתיים אתה מרגיש כאב בטן עז, זה סימן שזה עובד. אחרי שעתיים מגיעים כאבים, מבסוט, לאל. איזה יופי כואב. נכון? זאת אומרת, האינסטינקט מתנגד, אבל הידיעה משמחת. אז אותו דבר, אדם יכול לסנוע את גבינת הרוקפור במובן הזה שאין לו חשק, הוא לא אוהב, אבל הוא אוהב לעשות נחת רוח למערך שהביא לו את זה. ברור? זה לא קשה, אבל מה שדיברתי עליו זה לרגשות, לא על חשקים. הרגשות זה דבר שתלוי באדם, כלומר לאהוב או לסנוע, זה דבר שתלוי באדם, איך אני יודע? עצם זה שהתורה נתנה מצוות באהבה ושנאה, זה סימן שזה דבר שנשלט על ידי אדם, שאם לא כן לא הייתה לו מצווה ועבירה בזה. מובן?
זה
מאוד
מובן, אבל...
למה? זה מאוד מובן, זה אפילו לך הוכחה לוגית.
לוגית זה מובן, אבל מעשית זה לא כך.
למה? אם כתוב ואהבת לך כמוך, אז זה סימן שאני יכול לאהוב אותו. מה פשוט לא?
למשל, יש אצל יהודים, אב לא יכול לחתן בנו בניגוד לרצונו, נכון?
נכון.
אבל הוא אומר, קלה הזאת היא מצוינת מכל הבנות. אני מסתכל. לא מסתכל. תכתה לעצמך אהבה, וזהו, וגמרנו. אז לו זה היה תלוי באדם, אז לא היו גירושים בכלל, משום ש...
נכון.
בשביל מה זה?
נכון.
לו זה היה תלוי באדם, אז הוא לא אוהב אותה.
זאת אומרת שהוא החליט לא לאהב אותה.
לא החליט. הוא אוהב את אבא, אוהב את אמא, וכולם אומרים שקלה מצוינת. לא אוהב, מה זה?
נכון.
לא משום שהוא לא... הוא מאוד רוצה...
הוא החליט לא לאהוב אותה. או, הוא החליט שכיוון שהוא אוהב אותה, הוא לא רוצה להמלל אותה מסכנה. ולכן הוא לא רוצה להתחתן איתה, כי הוא אוהב אותה. מה? כמו שאחד...
אתה עושה שמיניות.
אומר, אני מאוד אוהב את הבחורה הזאת, אבל היא לא רוצה להתחתן איתי. מצוין, אם אתה באמת אוהב אותה, תמצא לשידור. אתה הרי אוהב אותה, אתה רוצה טוב אתה.
אם אנחנו מדברים על שידוכים, אז רציתי לחזור לעוסק לתורה בשמה. כבר בשידוכים אנחנו מדברים. הבנתי, אני חושב שהבנתי מה זה התורה.
יש כאלה בישיבות, אתה יודע, הם תלמידים גרועים. אבל הם לא רוצים לעזוב את הישיבה, כי הם יודעים שיעזבו את הישיבה יקבלו שידוך פחות טוב. אז הם לומדים תורה לשמה.
וגם לשמה.
כן.
אז אם נחזור רגע, הרב הסביר מה זה התורה, מה זה תורה שבכתב, מה זה מצוות. אז כמה דברים. א', זה לא כולם אגודה אחת.
הם קשורים זה לזה.
אבל זה בעצם...
זה, אבל זה באותו דבר.
אז מה זה התורה שהרב מדבר עליה?
מה? התורה?
אמרנו שהתורה זה דבר השם.
דבר השם.
ותורה שבכתב זה, הרב אמר, זה דרך
חיים. דרך התורה שבכתב, אני פוגש, לא, לא מתי דרך חיים, זה ספר חיים.
ספר חיים.
אני פשוט חזרתי על הביטויים שלך.
אוקיי. אז מה זה התורה? אני מכיר את
התורה. התורה זה דבר השם.
הרב אמר, אולי יכול להרחיק קצת. כי אני מכיר את התורה שבכתב.
התורה שבכתב והתורה שבעל פה, הם הכלים כדי להיפגש עם דבר השם.
זאת אומרת,
הדבר
השם הוא לא,
הוא לא
זה ולא זה?
הוא לא מתגמד בזה. זה כמו שתגיד, מי זה אני? למשל מישהו, נגיד, דוחף אותי באוטובוס. אומר, את גבי. בעצם זה אני נגע בך. לא נגעתי בך, נגעתי בגוף שלך. אבל אני כל כך מאוחד עם הגוף שלי, שאני מרגיש את גופי כאילו הוא אני. נכון? אז לכן אתה יכול להגיד, התורה היא כל כך גדולה, שהיא מקיפה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אבל עוד לפני שהיא בכתב ובעל פה, היא דבר השם.
זאת אומרת, זה משהו עוד מעבר לזה.
נכון. אבל זה מתאחד עם זה.
אז יש
מישהו... לכן, אומרת הגמרא, דבר השם זו הלכה.
יש מישהו שנפגש עם זה? עם הדבר השם?
מי שלומד תורה לשמה, נפגש עם דבר השם.
יש מישהו שאמר, אני למדתי תורה לשמה ונפגשתי עם דבר השם?
כן, כל מי שלמד בתורה לשמה, נפגש עם דבר השם. או? כן. לשם התורה, כן? לא בגלל תועלת שיוצאת לו מזה. כגון, כבוד, או כסף, או השפעה.
אוקיי, זה כאילו אינטרס. כל דבר אתה יכול
להחשיב אותו ככה. כל דבר שאתה בו אינטרסנטי, אז זה כבר לא לשמוע.
כל דבר אפשר להגיד ככה.
מה זאת אומרת כל דבר?
אני לא
מבטא
תורה,
לשם
זה להחיף את הדעת,
זה בסדר,
אז אני...
זה כבר לא לשמוע.
אוקיי, אין דבר שם במסרות סיבה
לזה. למה אפשר? יש מי שלומד תורה, לשם התורה.
איפה זה מבקש? איפה...
יש מלמת אנשים כאלה, בעולם, בין בישיבות, בין מחוץ הישיבות, שלומדים תורה בגלל הערך של התורה. כי התורה היא עצם החיים. בלי קשר ל... או נגע אינטלקטואלי, או לרווחים שיש על הרוויח מזה, וכו'.
זה שמור
בא. מה?
שמור
בא. מי? תראה, למה הוא בא לפה?
מה?
כי הוא רוצה ללמוד תורה. הוא לומד תורה לשמה.
ואם הוא מודע לכך ש...
פעם אחת אישה אחת אמרה לי, למה הבן שלי לומד במכון מי? אז אמרתי לה, כי פה הוא מקבל את מטען החיים הבסיסי, שייתן משמעות להמשך החיים שלו. אמרה לי, אפשר לאכול ולשתות עם זה? אמרתי לה, למה את רוצה לאכול ולשתות? רק כי, בלי לאכול ולשתות, אז מתים. אליה, ולמה את רוצה לחיות? אז אומרת, זה מה? כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מפחיד אותי. נכון שקוראים לזה מיסטיקה? ככה היה. אלימות, זה לשם אלימות. מה אתה רוצה?
אני רוצה לשאול, אם אדם לומד תורה והוא מודע לכך שלימוד עושה אותו אדם יותר טוב.
נכון, בוודאי שהוא מודע לזה.
כן, אז זה פוגע בזה שזה
לא.
לא פוגע.
כי יש את זה בין מודע לבין למען. אני יודע שזה עושה אותי יותר טוב. אבל אם בגלל זה אני לומד תורה? לא, אני לומד תורה בגלל עצם המפגש עם האלוהים. זה שזה עושה אותי יותר טוב, זה נספח, זה נגזר מזה.
כן, הרב.
כן.
שאלה של דני.
דני? כן, זה מי שיושב ליד.
כן, לא יודע למה הוא לא שואל אותך, כדאי שהוא ישאל.
איך אתה יודע?
זה שאלה נורא מעניינת, זה דעתי לך.
מה אתה אומר? טוב, בוא נבדוק, הוא רוצה לדעת ממך מהי השאלה שלו. חיים, מה השאלה?
דני שואל, לשם מה בעצם הלימוד? מה זה נותן? לומדים לשמה, נו, אז. מה העניין בלימוד הזה?
אתה יודע, זה בדיוק השאלה, האם כדאי להיות אידיאליסט? האם כדאי להיות אידיאליסטי? תשובה, אידיאליסט לא שואל את השאלה הזאת. לא, באמת.
זה נכון.
זה עצם אחר. או נגיד אחרת, ברגע שאדם שואל את עצמו למה הוא חי, זה סימן שהוא כבר לא כל כך חי. זה עצם החיים.
לא, השאלה פה כשאומרים לימוד תורה לשמה,
זה
מה?
שאלה
פרישה
שאלה. זו שאלה,
כלומר,
זו אותה שאלה
שהיא אישה שאלה את הרב. יכול להיות.
זה אותו דבר.
שמעת
את
המשל. האישה שנשאל
הרב
ושאלה
אותו מה עושים
את
זה,
שזים
וזה,
הרב ענה.
השאלה,
הלימוד הוא מטרת החיים, הלימוד?
לא אמרתי
שהלימוד
זה מטרת החיים.
שמה באמת ההתעסקות
הבלתי פוסקת בלימוד? מי אמר שזה ההתעסקות הבלתי פוסקת? יכול להיות שאדם למד רק חמש... לא, זה לא מה שכתוב. יכול להיות שאדם למד רק חמש דקות אפילו. אבל הוא למד חמש דקות לשמה. ויש אדם שלומד כל היום ולא לשמה. זה לא קשור לזמן שזה תופס בחיים.
אם אתה לומד חמש דקות לשמה, אז כבר יש לך אחר כך
את כל הדברים? כן, זה מה שכתוב. למדת חמש דקות לשמה, זוכת. זה דברים הרבה. מה שכתוב? יפה, זאת שאלה ששאלנו כשלמדנו את המשנה של אנטיגנוס איש סוכו לפני לא הרבה זמן, זה פרק ראשון. למדנו שאנטיגנוס איש סוכו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אז אני חושב ששאלנו את השאלה, אם ככה הפרס דופק לנו את העסק. עצם זה שאני יודע שיש פרס, זה כבר הורס לי את הכל. נכון? לא, אני יודע שיש פרס, כלומר יש עולם הבא. נכון? נכון. זה באמת דופק את העסק, לכן צריך לעבור דרך שלב שבו אדם מוכן גם לוותר על העולם הבא שלו. ואז כשהוא מקבל את העולם הבא, הוא מקבל אותו לשמה. כן, כסיפור שסיפרתי על רבי זושה מהניפולי. זוכרים את הסיפור? עם האישה שבאה אליו, זוכרת? אישה אחת באה לרב זושה מניפולי וביקשה ממנו להתפלל שיהיה לה בן. אז הוא אמר, יהי רצון מלפניך וכו' וכו' שתרחם על שפרינצה בס פייגה ושתיתן לה בן. ואז הוא שומע כל מהשמיים, שומע לו, זושה, זושה, אל תתפלל. למה? למה שאני לא אתפלל? כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. לא, אז מה עושה רב זושה? הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא ממשיך, ואז הוא שומע כל זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. רב זושה, נפלא. סוף סוף אני אוכל לעבוד את השם לשמה. כן? ואני על דיבוביציאני בעצם. ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. עכשיו, מה יש ללמוד מהסיפור הזה? אני חושב שהוא ימשיך להתפלל. ואני אקרא גם למה. הוא כנראה הבין שהשלב הזה, שבו הוא היה מוכן לוותר על העולם הבא, זה היה חטא. נכון, מבחינת טהרת הכוונה שלך, אתה צריך להיות מוכן לוותר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עולם הבא, ואתה מזלזל? זה לא מנומס. הוא אומר, אני רוצה לתת לך, תיקח. כן, אבל זה בעיה. כי מצד כוונת הבורא בעולמו, הוא רוצה שתקבל עולם הבא. אז אם אתה באמת רוצה לעבוד לשמה, אז תעשה רצון השם ותקבל את העולם הבא. ו? בדיוק. משה היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו. מצוין. בזכות זה הוא זוכה לעולם הבא יותר גדול. עכשיו, האם משה בשעה שהוא אומר שהוא מוכן לוותר על העולם הבא לא יודע שבגלל זה הוא יקבל שכר יותר גדול? תשובה, הוא באמת לא יודע. מובן? טוב, בואו נמשיך. אבל כדי לקנות כן. אז אין לו מעלת התורה כפי מה שראוי, וכל המעלות אשר זכר כאן הם מפני עצם מעלת התורה. ומעטה אם לימודו בתורה לשמה, יש לאדם המעלה אשר ראויה לתורה עצמה. אבל אם אין לימודו לשמה, אין לו המעלה שראוי לתורה עצמה. שהרי אין לימודו לשמה. של תורה. ואמר שזוכה לדברים הרבה, ולפרש רצה לומר, אלו דברים שמספר והולך. כדי להגיד, זוכה להגיד הרבה דברים. לא, כבר, כשאמר שזוכה לכל הדברים שכתובים בהמשך של המשנה. כן, כתוב. אפשר להגיד, זוכה לדברים הרבה, נקודותיים. נכון? דהיים. לא נכון. אומר המהר"ל שיש פה שני דברים. א', יש דברים הרבה, ב', כל הרשימה שבאה אחר כך. כן, הוא אומר ככה. אין לפרש שרצה לומר אילו דברים שמספר והולך. שאחר כך אמר ולא עוד, והוא מילתה בפני עצמו. אבל פירוש מה שאמר שזוכה לדברים הרבה, כי ראוי אליו טובות הרבה, בין לאורך ימים, בין לעושר וכבוד, וכל הטובות, הכל ראויין אליו. כלומר, גם הדברים שלא רשומים ברשימה של המשנה. בסדר?
לא כתוב הכל, כתוב הרבה.
הרבה. הרבה דברים שלא רשומים ברשימה הזאת. אמר, ולא עוד, שיקנה על ידי תורה מעלה עליונה, והם כל המעלות שזכר אחר כך, שהם ראויות בפרט למי שעוסק בתורה, ואמר שכל העולם כדאי הוא לא. פירוש שכל העולם הוא ראוי למי שעוסק בתורה. אגב, מתי מנחה?
חמש.
יש לנו זמן כאן. וזה מפני כי התורה היא על העולם הטבעי. ודבר זה, בארנו פעמים הרבה, איך התורה היא על העולם. ואין למעלה יצא להפוך בה וכל הבא. ודבר זה, רמזה, זאת אומרת, למה כל העולם כדאי לו? כי הוא עוסק בדבר שהוא למעלה מכל העולם. לכן ברור שכל העולם, שזה דבר קטן בעצם, לעומת מה שהוא עוסק בו, כדאי לו. מה?
בעצם הוא לא יכול ללמוד כי הוא
יקבל
שכר אחרי זה. הוא צריך
לבצע
מקבל שכר.
לא הבנתי. אם אדם לומד תורה,
הוא רב, הוא מלמד,
הוא עושה דבר. הוא רב, למה? למה הוא קבל שכר? אסור לקבל שכר אחרי.
בכל זאת
מקבל
שכר,
אבל
זה התנגשות.
לא הבנתי, זה אסור. אסור ללמד, אתה תלמד כסף. אסור. אסור לקבל כסף על תורה. מה?
זה בדיוק לשמה.
זה נקרא לשמה. אם הוא מקבל כסף, הוא עלול לעבוד שלא לשמה. מה עושים כל המורים וכל הרבנים שמקבלים כסף? א', זה לא בסדר. ב', הם מקבלים כסף לא בגלל שהם רוצים כסף. כלומר, אם אדם עושה חשבון, כדאי לי ללמוד תורה כי נקבל משכורת כזאת וכזאת. או, כדאי לי להיות דיין כי זה משכורת של שופט. או כדאי ללמוד תורה, כי אז אתה תקבל משרה כזאת וכזאת, אז באמת נקרא תורה לא לשמה. אבל אם אדם אומר, צריך למלא פונקציה, צריך שיהיו דיינים, צריך שיהיו רבנים, צריך שיהיו ראשי ישיבות. אבל איך הם יהיו אם הם לא יקבלו כסף? אז בדלת ברירה, בדלת ברירה הוא מוכן לקבל כסף, אבל לא בשביל זה הוא הלך ללמוד. נבן? זה מה שאני אסביר לך. השאלה היא מה בשביל מה. יש שני אופנים לקבל ולתת. יש מי שנותן כדי לקבל, יש מי שמקבל כדי לתת. אז מי שנותן כדי לקבל זה סוג של צביעות. הוא באמת רוצה לקבל. שוב, איך מקבלים הכי טוב? טוב, צריך לתת. אבל יש מי שאומר לו, איך אני אוכל לתת הכי טוב אם אני אקבל? זה, 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 זה שני עולמות שונים לגמרי. אז מה שאתה אומר, אותו תלמיד חכם, כולה, שהוא עבר על דברי הרמב״ם, ובכל זאת הוא מקבל כסף, אז יש מלמד תורה, השאלה היא מהי הכוונה שלו בזה. יש מי שהכוונה שלו לעשות כסף, לכן הוא מלמד תורה, ויש מי שהמטרה שלו ללמד תורה, ולכן הוא מקבל כסף. יש שני דברים שונים. בסדר? לא. בדיוק הפוך מה שאני אמרתי. וכן, לפי זה הכי חשוב זה לתת. מה? השאלה היא למה אני... זה שאני תנאי קבלה, השאלה היא שוב. האם אני נותן כי מזה אני אקבל משהו? או לא, אני נותן כי אני רוצה לתת. נכון, מה? זה מה, הבורא הוא לא מקבל מאף אחד, הוא נותן על מנת לתת. כן, רק שאצל האדם זה לא אותו דבר, שאצל האדם הוא מקבל כדי לתת. אצל זה החשוב ביותר זה לתת, נכון? וגם אם לא הייתי מקבל שום דבר מזה שאני נותן, אני צריך לתת. אתה איתי או לא? ציון? אוקיי. עכשיו, זה שרבנים היום מקבלים כסף על זה שהם לומדים או מלמדים, זה פשע שגרם להרבה הרבה צרות לעם ישראל. כלומר, אם לא היינו עוברים על דברי הרמב״ם, והיינו מסכימים שלימוד התורה איננו מקנה גרוש, כל הצרות שיש היום לעם ישראל לא היו קיימות. משום ש... דברי תורה היום בזויים בשתי סיבות. א', בגלל שחושבים שכל מה שאתה אומר זה בשביל לקבל כסף לישיבות שלך. ב', אתה לא יכול, אתה באמת תלוי במקור של הפרנסה. כלומר, אם מפלגה המכונה דתית מצטרפת לקואליציה כי היא צריכה כסף לכוללים שלה, ובגלל זה היא מוכרת את ארץ ישראל, אפשר ללמד זכות. מה אפשר לעשות? אם הוא לא מצטרף, מחר יש לו 10,000 משפחות שמגיעות לחרפת רעב. זה הפך להיות עזרה סוציאלית. אבל מה התוצאה? שאתה לא יכול בחופשיות מוחלטת להגיד את דעת התורה. ולכן וגם התורה מבוזה. מה שאין כן, אם לומדי או מלמדי התורה לא היו תלויים כלכלית בשום מקור, דבריהם היו נשמעים. והיו קובעים את סדר היום הציבורי. כן. איך היו יכולים לחיות? כמו שהרמב״ם אומר, וכמו שנהגו בתימן במשך כל הדורות, וכמו שנהגו אצל רבים רבים מחכמי ישראל שלא קיבלו גרוש מקהילתם.
איך אנשי אקדמיה יכולים לקבל אותו כסף מהכפר הציבורי ולשמיע את דעתם וכן לקבוע את הסדר היום הציבורי?
אין שום בעיה.
אם זה לא עובד ושם זה כן עובד.
בגלל שהתורה היא מעל העולם, והאקדמיה היא בתוך העולם. כלומר, החוכמה נלמדת היא חוכמת העולם. נכון? נכון? אכן זה לא בסדר. זה שהרבנים מקבלים כסף, זה פשע, שגורם שבסוף מפנים יישובים בארץ ישראל וכו'. יש קשר ישיר. טוב? מה? לא אמרתי שהם תירוצים. התירוצים יש בלי סוף. אני אגלה לך סוד, גם אני מקבל כסף. השאלה אם זה בסדר. התשובה היא, זה לא בסדר, אבל יש תירוצים. כן. השולחן ערוך, כן, אמרתי, יש תירוצים. אגב, אדוני היקר, זה מה שקורה כשלומדים שולחן ערוך וללמוד בית יוסף. מקור השולחן ערוך זה הבית יוסף. עכשיו, מה אומר הבית יוסף בספרו כסף משנה על הרמב״ם? הרי הרמב״ם כתב בחריפות עצומה שהדבר הזה הוא אסור. אגב, כך נפסק להלכה על ידי הרמה. הרמה מביא כלשונו את דברי הרמב״ם שזה אסור. מרן הבית יוסף, בעקבות הרשב"ץ, כתב בהלכות תלמוד תורה להרמב״ם תשובה ארוכה מאוד שבה הוא דוחה את כל הטענות של הרמב״ם. ובסוף מה הוא כותב? הוא אומר, ואולי כל מה שכתבתי זה לא נכון. אבל כך נהגו משום עת לעשות להשם הפירו תורתך. עת לעשות להשם הפירו תורתך. ובאמת מה המציאות הראתה? הראתה שדברי הרמב״ם התבררו כנכונים לחלוטין, כי הרמב״ם אומר שזה גורם לחילול השם. ובאחר, זה גורם לחילול השם. אבל מה הוא כותב בשולחן ערוך? הוא כותב על סמך מה שכתב ברכי יוסף, בבית יוסף, שזה אולי משום עת לעשות להשם הפירו תורתך. משמע שלא נוח לו עם זה. בסדר? לכן הדבר הזה צריך להיבחן בכל דור ודור. מובן? ואחרי נאום החוצב להבות הזה על זה שלא צריך לקבל כסף, אני מעודד אתכם להגדיל את תורת הקבע שלכם למוסדות התורה.
הרמב״ם
בעצמו לא אמר שאסור
לתת חמש. הוא סגר.
לא.
אמר שלא יהיה זכות הישיבות,
זה
כמו מוחסים.
ברור, שזה חוק, שחייבים.
ראינו פה אצל אברהם.
כן.
זהו לככה, זהו לככה. יורצייט פעם בשנה עולה ככה,
ואתה רוצה... יורצייט משהו אחר, אני מבקש ממך. אתה לא חייב לזה.
אבל הרם, אפילו אצל, עוד בסיפור נאמר על הלל שהוא קפה שם בלילה כי לא נתנו לו להיכנס לבית מדרש,
כן.
לא היה לו כסף.
השומר.
השומר, זאת אומרת, בסופו של דבר, אדם באמת, יש מציאות חיים, והמציאות חיים אומרת ש... נכון, יש כאלה שהיו סנדלרים או שוחטים.
נו, אז מה השאלה?
איך אפשר? איך אפשר שלא יוצא באופן, אלא הרבה אנשים ילמדו ולא יפרנסו מהנושא הזה. הנושא של
קורה. אני אגיד לך איך זה אפשר. יש הלכות. שאם נשמור עליהם, הכל יהיה אפשר. למשל, תלמיד חכם פטור ממס הכנסה, נכון? לא משלם מיסים. נכון? נוסף על כך, תלמיד חכם שבא למכור עגבניות בשוק. כן? יש לו טון של עגבניות. אז קודם כל מכריזים, כל הבסטות של עגבניות סוגרות. אף אחד פה לא מוכר אפילו עגבנייה אחת. כולם קונים את הנכחה, ברגע שהוא גמר למכור את העגבנית האחרונה, הוא הולך, פותחים את הבסטה. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים שאם יקפידו עליהם, זה ייצור הקלות כאלה שתלמידי חכמים באמת יוכלו להתפרנס. השאלה גם כמה, מה הוא רוצה. נגיד, אם את הנכחה יגיד, רציתי להחליף לצלחות זהב וחסר לי כסף. אנא פרנסו אותי. שאני אוכל לשים צלחות מזהב. אז יש את בעיה. כלומר, יש גם גבולות.
מי שם את הגבולות? האדם לעצמו?
אני חושב, יש לו נורמלי. זאת אומרת, אדם לא יכול גם מצד אחד להקדיש חייו לתורה, וגם לטבוע, לחיות כעשירי העולם. לא. טוב, לגבי חופות זה נושא בפני עצמו. לאחרונה היה דיון ארוך בצוהר נגד זה שרבנים לוקחים כסף על חופה.
צוהר קם נגד ה...
כן, יש רק בעיה אחת. המהר"ל אומר במפורש שכן ייתנו כסף לחופה.
לא אמרתי שלא ייתנו כסף, הרב סוף סוף מבזבז את הזמן שלו ואת המחופה.
כן,
לא, אבל זה לפי החוק חופה.
אבל אנחנו רואים שיש רבנים
שזה... לא, בשום פנים ואופן לא.
יודע...
זה פשוט לא נכון, זה שקר שמפיצים בציבור, כן. זה פשוט לא נכון. אני עורך לך חופה, אני חייב לבוא? מה פתאום? לא חייב. אם מדובר על רבנים במועצה הדתית,
במועצה
אחר. בסדר. נכון, ואם הרב במועצה הדתית מבקש לך כסף, אז זה לא בסדר.
מה בעצם האידיאל?
אמר הרב לא אמר שעשו.
שצריך לתת.
בסדר. זה היה מקובל, זה מה שהיה מקובל בקהילות, איך לתת משכורת לרב. אז הקהילות לא היו תמיד עשירות. אז אחד הדברים היה שמשלבים לו על החופה. כמו שלמשל החזן, על מה הוא מקבל כסף? להיות חזן ומצווה. אז מה הוא מקבל? על המי שברך. כן, זה כפוי זה.
אז בנפרד, והוא
ילמד בנפרד? בוודאי. טוב, עד כאן, להיות.